טוב. לשון הרמב״ם, תחילת הלכות חנוכה. בבית שני, כשמלכי יוון גזרו גזרות על ישראל וביטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות, ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם, ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות וטימאו הטהרות. כתוב כאן ברמב״ם כל מה ש מפורש בחז"ל, כל מה שעשו מלכי יוון, כל מה שהם עשו כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל, אז כל מה שהם עשו לנו, כל זה מבואר כאן בדברי הרמב״ם. הדבר הראשון שהם עשו, מלכי יוון גזרו גזרות על ישראל, כתוב, וביטלו דתם. ביטלו דתם. לא הניחו אותם לעסוק בתורה, זה כתוב אחר כך. לא הניחו אותם לעסוק במצוות, כתוב אחר כך. פשטו ידם בממונם ובבנותיהם, ונכנסו להיכל, טימאו הטהרות, פרצו בו פרצות, כל הדברים האלה. זה כתוב לחוד. הדבר הראשון זה ביטלו דתם. פירוש המילים זה דבר לא ברור. לא ברור, מה זה ביטלו דתם? איך מבטלים את... מה עשו? חוץ ממה שלא הניחו אותם לעסוק בתורה, לא הניחו אותם לעסוק במצוות, תימאו טהרות, כן? תימאו את בית המקדש, פרצו פרצות, באו בו פריצים ויחללו, כמו שכתוב בפסוק. מה זה ביטלו דתם? מה פירוש המילים? מה זה? איך מבטלים... איך עושים דבר כזה? איך מבטלים את דתם? מה זה? וביטלו דתם. ואם כבר כן עשו משהו, כן, עשו משהו, ביטלו דתם. אז איך הדבר הזה חזר? כל יתר הדברים הם ניתנים לתיקון. כן? לא הניחו לעסוק בתורה ובמצוות, אז כשמנצחים אותם, מתגברים עליהם, אז לא, כן. לא מתחשבים בהם. כבר לא יכולים. היכולת להפסיק, להניח, לעסוק בתורה, ניטלת מהם, אחרי שלקחו מהם את הכוח. אחרי שהתגברו עליהם. אבל אם קרה משהו שנקרא ביטלו דתם, אז מה קרה אחר כך שהחזיר את זה? אם היה דבר כזה שנקרא ביטלו דתם, שאנחנו לא יודעים בדיוק מה זה. אבל אם היה דבר כזה, מה קרה אחר כך? מה, מאיפה, מאין הגיע התיקון? איך זה תוקן? איך אותו ביטלו דתם תוקן? אני רוצה קצת לבאר לפי אנחנו, לפי ערכינו שלנו, לבאר את מה שקרה שם ואת מה שנשאר מזה, מה שנשאר מזה עד עצם היום הזה. מה שנשאר לצערנו מטומאת יוון, ומה שנשאר מהנס הגדול ש... הנס הגדול, שצריך לחדש אותו כל שנה בשנה מחדש. אז קודם ננסה לפרש את המילה ביטלו דתם שכתוב ברמב"ם. זאת המילה הראשונה, זה הדבר הראשון, ביטלו דתם. אז כנראה שהדבר הזה קשור, שורש הדבר, כבר הזכרנו את זה במשך השנים כמה פעמים, בברייתא דסדר עולם. שם בפרק למד כתוב שבשנה שמלך אלכסנדר, השנה שמלך אלכסנדר, באותה שנה מת הנביא האחרון. הנביא מלאכי מת בשנה שמלך אלכסנדר. ומתכוונים פה ללמד אותנו שאלכסנדר היה הסיבה שנסתלקה נבואה מהעולם. כתוב שם הברייתא באותה ברייתא בסדר עולם כתוב, עד כאן היו הנביאים מדברים ברוח הקודש. היינו עד מלכות אלכסנדר היו הנביאים מדברים ברוח הקודש. מכאן ואילך כתוב, הט אוזנך ושמע דברי חכמים. מכאן ואילך אז צריך להטות אוזן ולהקשיב, לשמוע לדברי חכמים. אז כנראה, המשמעות הפשוטה היא שכל זמן שהיו הנביאים מדברים ברוח הקודש, אז כשהנביאים דיברו, אז הם קראו, כמו שנאמר לנביא, קרא בגרון, אל תחסוך, כשופר הרם קולך. לא היה צריך להטות אוזן באופן מיוחד ולשמוע. כן, הנביאים דיברו ושמעו אותם. שמעו אותם גם בלי הטיית אוזן מיוחדת. הדברים היו נשמעים, שמעו אותם. אבל מכאן ואילך, עד כאן היו הנביאים מדברים ברוח הקודש, אבל מכאן ואילך, הט אוזנך ושמע דברי חכמים. מכאן ואילך צריך להתחיל להטות אוזן, וכדי להקשיב, לשמוע לדברי חכמים, צריך הטיית אוזן. פירוש של הטיית אוזן זה נקרא, כן, כשאדם עומד על עומדו, עומד במקום שהוא עמד מקודם, אז הדברים לא מגיעים אליו. דברי חכמים לא מגיעים אליו. דברי חכמים מגיעים אליו כשהוא עושה איזושהי תנועה להתכופף לקראתם. הוא מטה את עצמו, מתכופף באיזה אופן שהוא, כן, מינימום של להתכופף לקראת הדברים. להטות את עצמו, לקבל אותם, בזה הוא יכול לקבל אותם. אבל בדברי נבואה, אין, כן, אין כאלה תנאים. אין הט אוזנך ושמע דברי נבואה. דברי נבואה נשמעים, הנביא אומר אותם והם נשמעים. הזכרנו, במשך השנים, הזכרנו את זה כמה פעמים, וגם זה כן, מצביע בהדיה על הנקודה הזאת. גם זה כתוב, בברייתא בסדר עולם. כתוב שאלכסנדר דרש שיהיו, הוא דרש את זה, וכך נהגו. נהגו לכתוב בשטרות למלכות אלכסנדר. זה נקרא בלשון הראשונים, כן, בלשון חזל אפילו, בלשון הראשונים זה נקרא מניין שטרות. והמקור הוא שם באותה ברייתא בסדר עולם, שהוא אלכסנדר, כן, הוא טבע את זה, הוא דרש את זה. בהגרא אומר שם, בביאור הגרא על הברייתא בסדר עולם, אז כתוב שם בדברי הגרא, הוא אומר שאלכסנדר רצה לשים צלם באחד, והוא נתפייס, ככה המילים של הגר"א, והוא נתפייס בזה שהבטיחו לו שכלל ישראל ימנה לשטרות, שיסתכלו לכתוב שטרי חוב, כן, מה מדובר? שטרי חוב, גם כתובות, גם גיטים, גם קידושי, כל, שטרות, שטרי אדיוטות. אז את השטרות, הזמן שבשטרות, יכתבו למלכותו. היינו שנה אחת למלכותו, שנייה למלכותו, וכן הלאה וכן הלאה. עד היום, יש עדות בישראל שעדיין מחזיקים את מניין שטרות, ועד היום, אני עוד לפני הרבה שנים, הייתי בחתונה, שאת הכתובה, כתבו, הזמן של הכתובה היה הזמן, התאריך, והזמן לשטרות. זה ככה היו התימנים נוהגים. יכול להיות שנוהגים ככה עד היום, אני לא יודע. אבל בכל אופן, עד עכשיו, אלכסנדר כבר, אלכסנדר מת בגיל 34. הוא לא האריך ימים באופן מיוחד. ומלכות יוון כבר איננה. מזמן איננה. והרמב״ם לא מדלג אף פעם, בזמן שהרמב״ם אומר ביד החזקה או בפירוש המשנייס, כשהוא אומר תאריך מסוים, הוא מדבר על תאריכים, אם זה בנוגע לשוויץ, אם זה כן, בעיקר, או אם זה בנוגע לזמן שהוא כותב את ההלכה הזאת, אז הוא מונה את זה למניין, כן, המניין הרגיל לבריאת העולם, ומונה לשטרות. מונה לזמן שטרות, מה שנקרא מניין שטרות. לשם מה שימרו את זה כל כך הרבה זמן, לשם מה החזיקו את זה כל כך הרבה זמן. בפרט שהעניין היה רק, זה לא היה לחוץ. זה לא היה לחוץ, זה היה לחוץ רק לשעתו, משום שהוא רצה להכניס צלם בהיכל, ובזה הוא התפייס. רק בזה הוא התפייס. הוא התפייס, גם זה צריך להבין, במה הדברים שייכים זה לזה. הוא רוצה לשים צלם בהיכל, והוא מתפייס במשהו. זה לא. פה מדובר על אלכסנדר, אלכסנדר היה אדם גדול. בגמרא כתוב שהוא היה גברא רבא מאוד, היה גוי. אבל בכל מה שנוגע לי, יש חוכמה בגויים, אז הוא היה אחד מהגדולים ביותר. הוא לא התפייס על ידי מחתנת. מה, נתנו לו סוכריה על מקל או משהו. הוא לא, זה, פה לא מדובר על ילד. כן? מה זאת אומרת, הוא מתפייס במשהו אחר. זה צריך להיות משהו מעין משהו מבקש. הוא דרש משהו. הוא רצה לשים צלם בהיכל משום שזה מה שהוא החליט. זה מה שהוא צריך לעשות. והיה נראה לו, כן? נראה לו שהבטיחו לו חכמים שיהיו מונים בשטרות, תאריכים שבני ישראל השתמשו בהם. אז זה תאריך, תחילת מלכותו, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, עד שמגיע היום לאלפיים וכמה 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 למלכותו. אלפיים ואני יודע, זה קרוב ל... זה כבר אלפיים וקרוב ל... זה קרוב לארבע מאות, אני חושב. למלכות אלכסנדר. לא, זה כבר יותר מ-500. זה 2000, זה הרבה זמן. ועדיין מחזיקים, עד היום הזה, אז יש בכלל ישראל עוד כאלה. הראשונים, אז זה מאוד מאוד נפוץ ושכיח. בהרבה ספרי תשובות של הראשונים, אז הדבר הזה הוא מאוד מצוי. התשבץ, שהיה אחד מהמאוחרים שבין הראשונים, הרבה אחרי הרם, אז הוא מונה לשטרות. מה העניין בזה? מה העניין? לשם מה? אז כבר הזכרנו, הראינו כמה פעמים במשך השנים, הראינו את מה שכתוב בהקדמה של רב ניסים גאון לפירוש השס. זה כתוב בשסים הרגילים, זה כתוב בתחילת מסכת ברכות. הקדמת רב ניסים גאון. אז הוא כותב שם על ההשתלשלות, על סדר ההשתלשלות הקבלה, השתלשלות התנאים, המוראים. ובהתחלה הוא כותב שמתי, באיזה תאריך ירד רב לבבל. אז כתוב שהייתה ירידתו בשנת 800 ומשהו, אני יודע. לפיסוק נבואה, כך הוא כותב. לפיסוק נבואה שהיא תחילת ממשלת אלכסנדר. אז כאן הראשונים מגלים לנו מה העניין של מניין שטרות. העניין במניין שטרות זה לא אלכסנדר מעניין אותנו פה, אלא מה שאלכסנדר עשה בעולם ומה שהוא שינה, כן, עבורנו, שינה עבורנו את המציאות. המציאות עבורנו השתנתה מאז תחילת ממשלת אלכסנדר. תחילת ממשלת אלכסנדר היא זאת שהפסיקה נבואה מהעולם. היא זאת שסילקה נבואה מהעולם. אז אנחנו מונים למלכות אלכסנדר, אבל הכוונה היא למנות לפיסוק נבואה. הסיבות שאלכסנדר דרש לשים צלם בהיכל והתפייס בזה, זה דבר לא מובן לאדם שהוא, אדם שהוא לא, אדם ברדת, כשהוא רוצה משהו, אז איך מפייסים אותו בדבר הזה? הדבר הזה צריך כאילו לבוא מבחינתו שלו, זה צריך לבוא במקום, זה במקום צלם בהיכל. זה ממלא את התפקיד של צלם בהיכל. אז זה נראה עוד מעט. על כל פנים, למדנו בינתיים, מה שהבנו. הבנו שהשליטה, שלטון אלכסנדר בעולם, היינו תחילת מלכות יוון, סילקה נבואה מהעולם. זה דבר שצריך ביאור, אז נראה, אבל בינתיים, סילוק נבואה מן העולם, פירוש. מכאן ואילך, אז כביכול בורא העולם מתנהג בהנהגה אחרת. הגמרא קוראת לזה, הגמרא לומדת את זה מפסוק, מי כמוך באילים, מי כמוך באילמים. כביכול בורא העולם הפסיק לדבר. היינו, הוא לא מדבר פה, הוא לא מדבר אלינו. בעולם הזה, דיבורו של בורא העולם לא נשמע יותר. הוא לא מדבר פה. אילם, שותק, שומע, במקום אחר כתוב בגמרא. שומע חרפתו ושותק. שותק. הנבואה מקורה במעמד הר סיני. מקור הנבואה, כמו שכתוב, זה המפורש בכתוב, בפסוק. כתוב בפסוק, נביא הקים להם מקרב אחיהם כמוך, ונתתי דבריי בפיו, והדבר הזה בא כאשר שאלת מי השם אלוקיך ביום הקהל. כן. כלל ישראל, אנחנו ביקשנו ביום הקהל, דהיינו במעמד הר סיני, ביקשנו שמשה רבינו ידבר איתנו. דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוקים, פן נמות. ויאמר השם אליי, היטיבו אשר דיבר. הם ביקשו דבר נכון. והדבר הזה התקיים לדורות. כל זמן שהייתה נבואה בישראל. זה התקיים לדורות, במשך 1,000 שנים. נביא הקים להם, מקרב אחיהם כמוך, ונתתי דבריי בפי, ודיבר עליהם את כל אשר הצוונו. זאת אומרת, מעמד הר סיני, במעמד הר סיני אנחנו שמענו כביכול את קולו יתברך, שמענו את הדיברות, שמענו את קולו, שמעת מתוך האש. על הארץ הרחה את אישו הגדולה ואת קולו שמעת מתוך האש. כך, כביכול, אנחנו שמענו את דיבורו יתברך. המשך שמיעת דיבורו זה לשמוע את דברי הנביאים. וכל זמן שהייתה נבואה בישראל, פירוש המילה נביא, כמו שרשי אומר, רש"י בפרשת שמות. נביא זה מלשון ניב, שפתיים. נביא הוא המדבר. כן. המדבר. המגלה, המוציא לגילוי בדיבור. ניב, שפתיים. בדיבור כביכול. את מה שבורא העולם מוסר. את מה שבורא העולם רוצה לומר. אז הוא המדבר. הוא מדבר בשמו. הוא מדבר את דיבוריו יתברך. מעמד הר סיני, מעמד הר סיני עצמו, שם כביכול שמענו את דבריו יתברך, כולם, כל מקבלי התורה כולם. שמענו את שתי הדיברות הראשונות לכולי אלמה, כן. שמענו, רק באמצע, כן. ביקשנו שאת ההמשך יגיד לנו משה רבינו, ואל ידבר עמנו אלוקים, פן נמות, לא נחזיק מעמד. היינו, שם הייתה, כן, שם הייתה נקודת ההתחלה של נבואה בעולם. אבל עניינה של נבואה זה להמשיך את מעמד הר סיני. להמשיך. ונתתי דבריי בפיו כאשר שאלת בחורב ביום הקהל. מתן תורה. השם מסיני בא, בתחילת פרשת וזאת הברכה כתוב, השם מסיני בא וזרח מסעיר למו. הופיע מהר פרן ואתה מריבבות קודש. מימינו אש דת למו. דבר אחר, רש"י, אש דת כתרגומו שניתנה לכם מתוך, ניתנה להם מתוך האש. אש דת להם. פירוש המילה דת זה מתן תורה. דת היא התורה. הדת היא התורה. התורה שניתנה זה הדת. זה מה שכתוב בתורה. התורה קוראת לתורה דת. אש דת להם. כך גם כתוב בחז"ל, אלמלא דת נתונה, אין אדם יכול לעמוד בפני האש. זאת אומרת, התורה היא זאת שעל ידה אנחנו קיבלנו ויכולנו להתחבר לאותה אש, לאותה אש של מעמד הר סיני. אש, דת. הדת היא התורה. אז כשהרמב"ם אומר, וביטלו דתם, אז הרמב"ם פשוט מתכוון לאותו עניין. הוא מתכוון למלכות יוון מסלקת את הקשר שלנו למעמד הר סיני. זהו, ביטלו, כמו שמלכות יוון ביטלה נבואה מהעולם, אז היא לא סיימה בזה שהנביא האחרון מת ולא נולד חדש. עד כאן היו הנביאים מדברים ברוח הקודש, מכאן ואילך, הט אוזנך ושמע דברי חכמים. זה לא די בזה, אלא ביטלו דתם. ביטלו דתם זה הכוונה. הם הביאו לעולם מין נתק, מחיצה, בינינו בין מעמד הר סיני. מעמד הר סיני, שממנו המקור, ממנו התחילה הנבואה, אותו מעמד הר סיני התרחק מאיתנו, התנתק. אין לנו איתו קשר. אין לנו... אנחנו כבר, אין כבר המשך ישיר ממעמד הר סיני. אז פירוש המילים עוד פעם, לפרש את המילים, וזאת נקודת ההתחלה, וזה באמת היה בעוד, עוד לפני שמלכות, כשמלכות יוון עמדה, וכשהיא עדיין לא עמדה על עמך ישראל. כשהיא לא עמדה עדיין על עמך ישראל. שמלך אלכסנדר, היינו עצם עצם מלכות יוון עצמה סילקה נבואה. וכשמלכות יוון עמדה על עמך ישראל, אז הם ביטלו דתם. משום שכיוון שהדבר הזה הוא, זה הרי בעצם העניין, זה לא, זה הרי לא במקרה. זה לא משהו מקרי, משהו ש, אלא מדובר פה על עניין עקרוני, משהו שהוא, משהו בעצם ולא במקרה. אז כשמלכות יוון עמדה, אז פסקה נבואה מהעולם, וכשמלכות יוון עמדה עלינו, על עמך ישראל, אז כאן, אז הם ביטלו דתם. ביטלו דתם זה הכוונה. סילקו אותנו. סילקו אותנו מחיבור למעמד הר סיני. כל יתר הדברים אלה תולדות, תוצאות. ולא הניחו אותם לעסוק בתורה, ולא הניחו אותם לעסוק במצוות. פשטו ידם בממונם, פשטו ידם בבנותיהם, פרצו פרצות בהיכל וכולו. כל הדברים האלה, אבל תחילת הדברים, זאת אומרת, עצם העמדה מלכות יוון על עמך ישראל, להשכיחם תורתך ולהעבירם בחוקי רצונך. להשכיחם תורתך זה הפירוש. איך אפשר לעמוד להשכיח את התורה? להשכיח את התורה הזה, כן. שכחה היא תמיד, תמיד, כשנקודת ההתחלה נשכחת, אז הדבר משתכח ממילא. דבר שזוכרים אותו, זוכרים את נקודת ההתחלה. ברגע שנקודת ההתחלה מסתלקת, שהדבר לא מתחבר, הדבר לא, אין חיבור לעצמו של הדבר. אז הדבר נמצא עדיין בתודעה קצת, אבל הוא משתכח והולך. זה לא עיקר. על הפסוק בפרשת השבוע, ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו. אז כנראה היה קשה לרשי, מה זאת אומרת ולא זכר וישכחהו? מה אלה שני הדברים? לא זכר וישכחהו. זה כנראה היה קשה לרשי. אז רשי אומר, ולא זכר שר המשקים, בו ביום וישכחהו לאחר זמן. זאת אומרת, מיד כשהוא שמע את זה, זה הפירוש, ולא זכר בו ביום, מיד כשהוא שמע את זה, אז הדבר לא נתפס אצלו כדבר שהוא עתיד להיות נזכר. זה לא היה עיקר אצלו. אז כל זמן שהדבר הזה נמצא אצלו במקרה, הוא לא יתחבר לדבר הזה. זה נקרא לא זכר בו ביום. מי שלא זוכר כשהוא שומע, ישכח את זה מהר. מי שכשהוא שומע, אז הוא מחבר את זה לזיכרון, מצרף את זה לתודעה, כן? עושה מזה דבר שראוי לזכור אותו, אז יש סיכוי שהוא יזכור את זה. יכול להיות שהוא יזכור את זה לעולם. על כל פנים, יהיה לו תמיד קל להיזכר בזה. אבל אם הוא לא זכר לכתחילה כשהוא שמע, אז אבל ישכחהו זה כמעט מידי דממיל. זה דבר שהוא, זה ישכח. זה לא יישאר. זה נקרא להשכיחם תורתך. להשכיחם תורתך זה נקרא לעקור את העיקר. לעקור מאיתנו את העיקר. ועל ידי זה, אז הזיכרון הוא מתעמם והולך, והדברים הולכים ונשכחים. כל זמן שהדבר הוא עיקרי, מחובר לה, כן, מעוניינים בו, דבר שאנחנו רוצים להימצא איתו, רוצים שהוא יימצא איתנו, יימצא בקרבנו, אז אנחנו זוכרים אותו. אז מה שאני רוצה זה קצת לנסות להבין קצת להבין. מה יהיה, באיזה אופן, איך מנתקים אותנו ממעמד הר סיני? מה את אומרת? מהי השיטה? מה הם עשו? מה היוונים עשו? מה הם עשו כדי לממש, כדי להוציא לפועל את אותה גזירה של להשכיחם תורתך? באיזה אופן הם, מה הם פעלו לעשות כדי שיתקיים ביטלו דתם וביטלו דתם? מה הם עשו? במילים אחרות, איך אנחנו זוכרים את מעמד הר סיני? באיזה אופן אנחנו יכולים לחבר את עצמנו, לצרף את עצמנו למעמד הר סיני? ובאיזה אופן אנחנו מנתקים את עצמנו ממנו, וממילא הוא משתכח והולך? אנחנו נצטווינו לא לשכוח את מעמד הר סיני. אז כך, וכאן צריך באמת להבין, וזה נוגע לנו. זה נוגע לנו עד עצם היום הזה. זה מה שצריך לעשות בעצם בימים האלה, בימי הניצחון על יוון. כתוב הזכרנו כמה פעמים את מה שכתוב בספר יצירה שהוא מיוחס לאברהם אבינו, הראשונים מעתיקים אותו הרבה, כולם מייחסים אותו לאברהם אבינו. כתוב שם בסוף ספר יצירה שכביכול בורא העולם קרת ברית עם אברהם אבינו, ברית, הוא קראת איתו ברית בין עשר אצבעות ידיו. חוץ מברית המילה, שהיא ברית בפני עצמה. יש לה גם שם אחר. אבל הוא קראת איתו גם ברית בין עשר אצבעות ידיו, והיא ברית הלשון. כביכול בורא העולם קראת ברית עם אברהם, ברית שאנחנו לא... לא תמיד, אנחנו לא תמיד יודעים בדיוק מתי, מתי הברית הזאת נערכת. מי? זה דבר שלא נעשה ב... זה דבר שלא נעשה ב... ברבים, בחגיגה. וכל אחד ואחד צריך להיכנס באותה ברית. ברית לשון. זאת הברית שצריכים להיכנס בה כדי... אנחנו הרי מצווים להכניס את עצמנו ואת תולדותינו בבריתו של אברהם אבין. אלו הם הבריתות של אברהם אבין. וקראת איתו ברית בין עשר אצבעות ידה, והיא ברית הלשון. יחד עם ברית המילה נכרתה גם ברית הלשון. וכבר אמרנו, אלו... שני המקומות שדרכם בן אדם מוליד תולדות. אדם מוליד תולדות בדרך הטבע, כפי דרך העולם. ויש עוד אופן איך אדם יכול להוליד על ידי ושיננתם לבניך אלו תלמידים. הנפש אשר עשו בחרן, אברהם אבינו את הנפשות שהוא עשה בחרן. הוא עשה את זה על ידי לשונו, על ידי ברית הלשון. הכוח להביא, הכוח לצרף, הכוח להכניס אחרים לברית, זה על ידי ברית הלשון. לשון שהיא לשון לשון מהולה, לשון שנימולה, לא לשון ערלה, זאת לשון שיכולה להכניס אחרים גם בברית. כיוון שכל ברית זה חיבור, זה קשר, קשר למקור, אז יש כוח מיוחד שכביכול בורא העולם נתן לאברהם אבינו ולזרעו אחריו, הוא נתן לו כוח שדיבורו יהיה דיבור שהוא נובע מהמקור. זה נקרא ברית הלשון. דיבור שהוא מחובר כביכול עם מי שאיתו קראתנו את הברית. אז כביכול, כן, עם בורא העולם בעצמו, זה פירוש המילים, ואני זאת בריתי אותה, רוחי אשר עליך, ודבריי אשר שמתי בפיך. זה נקרא בריתי, זאת בריתי אותה, רוחי אשר עליך, ודבריי אשר שמתי בפיך. זאת ברית הלשון. ויש הבטחה, לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך, אמר השם מעתה ועד עולם. אבל זה רק עד כמה שאנחנו בני ברית, בני ברית לאותה ברית לשון. עד כמה שאנחנו מחברים את עצמנו ל... ואני זאת בריתי אותם, אמר השם. לוחות הברית, מתן תורה. עשרת הדיברות. זהו מעמד הברית של מעמד הר סיני, שהוא הברית. בהר סיני כביכול. חלק מהדברים היו. זה היה ברביעי בסיוון. ויקח משה חצי אדם, כמו שכתוב בפסוק, כן, ויומר, הנה דם הברית אשר קראת השם עמכם. זהו, זאת קריטת הברית של מעמד הר סיני. המילה הייתה עוד במצרים. ברית המילה נתקיימה במצרים. אבל הייתה ברית מיוחדת, ברית מיוחדת, כן, במעמד הר סיני. כאן יצאה לפועל, כאן נתקיימה הברית, בפועל נתקיימה כאן הברית של אותה ברית לשון, אותה ברית של ואני זאת בריתי אותם, דבריי אשר שמתי בפיך. זאת הברית. הברית הזאת, וזה גם מפורש, זה מפורש בפירוש הרייבד על ספר יצירה, ובעוד ראשונים, וגם בדברי הגרא שם, באותו מקום. באותו מקום, בסוף ספר יצירה. ברית הלשון, זאת הברית שמכוחה באה הנבואה. זה הפירוש הפשוט של דבריי אשר שמתי בפיך. משם באה הנבואה, מאותה ברית לשון. עכשיו, וכאן צריך לדעת, כאן צריך להבין. מה שיוון עשו, וזה בעצם, זאת מהותם, וזאת המהות שבה אנחנו צריכים להילחם מלחמת חורמה. אנחנו צריכים לעקור את זה מהשורש, את העניין הזה שנקרא יוון. יוון הם עם חכם. עליהם בדיוק נאמר, יש חוכמה בגויים תאמין. עם חכם, עם שהביא לעולם, הביא לעולם את כל יסודות הדעת, יסודות החוכמה, הביא לעולם הזה, דיינו, לעולם הגויים. כל יסודות הדעת, כל יסודות החוכמה, כל יסודות ההבנה, כל אותם יסודות שהיום, היום, אותם דברים שהם שורשי הדברים, שמכוחם הגיעו היום לכל ההישגים הגדולים. אלו הם אלו שפתחו את הדעת, פתחו את הדעת, להבין את המהלכים של הבריאה שנתפסת בחוש. זאת אומרת, כל חוכמתם מתפרסת רק על מה שנתפס בחוש. אבל על מה שנתפס בחוש, את זה הם מבינים היטב. את זה הם גילו את המהלכים להבין את הדברים היטב, להוציא מהדברים את המסקנות הנכונות, לייסד את אותם מהלכים שהם איתם אפשר להבין ואפשר לפתוח עוד חלקים סתומים של הבריאה, ואפשר גם אליהם להגיע, ולהגיע אליהם בחוש, להגיע אליהם, עד כדי שאפשר למשש אותם. כל מה שלמעלה מזה, אין להם כל קשר, אין להם שום קשר. ליוון אין שום קשר לשאלה, לדוגמה, כן, לשאלה מאין באת ולאן אתה הולך. זאת שאלה לא רלוונטית. שאלה שהיא לא קיימת. מה זאת אומרת, מאין באת ולאן אתה הולך? מה, אני לא יודע. לא הייתי. אני לא הייתי שם במקום שמשם באתי. ואני עדיין לא הייתי במקום שלשם אני הולך. אז מה אתה שואל? איך אני יכול לדעת? כיוון שאני לא יכול לדעת, הדבר לא יכול לעניין אותי. זה לא עסק שלי, זה לא. אני לא יכול לדעת בזה שום דבר. זאת התפיסה של יוון. כמו שכתוב ברמב"ן בפרשת אחרי, פרשת אחרי מות. היוונים ותלמידיו הרשעים שכפרו בכל מה שלא ראו בעיניהם. ובהמשך הוא אומר, והגיס דעתו לחשוב שכל מה שלא הגיע אליו בסברתו אינו אמת. זאת גסות הרוח של אותו יווני, שהוא הגיס דעתו לחשוב. אותו יווני שהיה באמת חכם גדול. אבל לא היה חכם עד גבול מסוים. עד גבול מסוים. עד הגבול הזה הוא באמת היה חכם גדול. משם ואילך הוא בור גמור. הוא לא יודע כלום. הוא לא מבין בזה דבר. דבר וחצי דבר. אבל הקביעה שהוא קובע, שמכיוון שהוא לא יכול להגיע לשם, ממילא הדבר הזה לא קיים. לא קיים. הקביעה הזאת היא טיפשות. הקביעה הזאת היא ההפך הגמור מחוכמה. המסקנה שמכיוון שלשם אני לא יכול להגיע, שם אני לא יכול למשש, שם אני לא יכול להגיע בחושים שלי, ממילא הדבר הזה הוא בשבילי לא קיים, הוא איננו. אף על פי שזה הדבר הנוגע לי ביותר, זה יותר נוגע לי מכל החוכמות שהוא כן תפס. אין שאלה יותר חשובה ממאין באת ולאן אתה הולך. אין שאלה יותר רלוונטית. ועל זה לא רק שאין להם תשובה, אלא הם... לדעתם, השאלה לא לגיטימית. אין שאלה כזאת בכלל. אין שאלה כזאת. זה לא צריך לעניין. כי זה דבר שאני לא יכול להגיע אליו בסברתי. ממילא הדבר הזה הוא לא אמת. כאן נמצאת הנקודה שהחוכמה הגדולה הביאה אותם להיות השוטים הגדולים ביותר בעולם. זאת אומרת, כדי לזכות להיות שוטה בסדר גודל כזה, אז צריך להיות חכם מחוקם, כמו ראש חכמי יוון. הפירוש, כל הדיבורים כולם, כל הדיבורים כולם, הם כולם תולדה של מה שאני רואה. אני פשוט מתרגם את מה שאני רואה, אני מתרגם את מה שאני שומע, אני מתרגם את מה שאני חש, אני מתרגם את מה שנמצא יחד איתי, וזהו. יותר אין. עקרונית, המילה ברית לשון, המילה ברית לשון, זאת מילה בלתי אפשרית. אין דבר כזה, זה כמו ש... כמו שנאמר, אין שום קשר. ברית ולשון הם לא קשורים אלו לאלו. הלשון היא ביטוי של כל הדברים שהם נתפסים על ידי. אז אני מלביש אותם בלבוש של מילים. אז ככה אני מוציא אותם, ככה אני מגלה אותם, ככה אני מתקשר, כן, עם מישהו אחר שגם הוא רואה וחש את אותם דברים. זה הכל. אין בדיבורים שום דבר יותר מזה. נבואה, עלי בדידהו, נבואה זה דבר בלתי אפשרי. זה דבר בלתי אפשרי. אין כזה דבר. המושג דבריי אשר שמתי בפיך, שוב, זה מושג בלתי אפשרי, אין כזה דבר. אין, אין וגם לא ייתכן שיהיה. ממילא לא ייתכן שיוון תהיה בעולם ותטיף לתרבות כזאת, וכביכול כך הרי רצונו יתברך היה שהתרבות הזאת תשלוט בעולם, שלטון מלא, מלא, עד היום. זאת אומרת, העקרונות של התרבות הזאת הם שליטים בעולם עד עצם היום הזה. המושג שכביכול בורא העולם מדבר עם בני אדם. בורא העולם מדבר עם בני אדם. המושג שיש אפשרות שבן אדם יהיה מדבר, מדבר את דיבורו של בורא העולם. יש מושג, יש אפשרות. דיבורו של בורא העולם יוצר מציאות. הכל נהיה בדברו. הכל. בדבר השם שמיים נעשו, וברוח פיו כל צבאם. הכל נהיה בדברו. וכביכול בורא העולם נתן בכוחו של אדם דיבור, שהדיבור הזה גם הוא יכול ליצור מציאות. ואשים דבריי בפיך, ובצל ידי כיסיתיך, זה פסוק בנבואת ישעיהו. ואשים דבריי בפיך ובצל ידי כיסיתיך, לנטוע שמיים ולסעוד ארץ, ולאמור לציון עמי אתה. אז חזל דורשים, אל תקרא עמי אתה, אלא אימי אתה. שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. אדם בדיבורו יכול להיות שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. אנחנו חיים בתרבות שהיא, נשתמש בלשון הגמרא, הנח להם לישראל, אם אינם נביאים, בני נביאים. אנחנו או נביאים או בני נביאים, אבל לא יותר רחוק. לא יותר רחוק מזה. זאת אומרת, החיבור שלנו לנבואה, אז זה או חיבור שאנחנו עצמנו, או חיבור שאנחנו בני נביאים. בני נביאים זה לא ייחוס משפחתי. בני נביאים זה כמו שמשתמשים ב, כמו מושגים של בן עיר, בן כפר, בן תורה, בן תרבות. בני נביאים, אנחנו בני נביאים, כמו שישנם בני עיר, ככה אנחנו בני נביאים. הנח להם לישראל, אם אינם נביאים, בני נביאים. ולהיות נביאים זה הפירוש, להיות נביאים זה נקרא להשתמש בצורה אחרת של דיבור. הדיבורים הם דיבורים מסוג אחר לגמרי. הדיבורים האלה הם דיבורים שהם מציאויות. זה לא דיבורים שהם תיאורים של הרגשות. אלה מציאויות. הדיבורים האלה הם דיבורים, דבריי אשר שמתי בפיך. לקחת, לעקר את הדיבור, לעקר אותו, לעשות אותו לדיבור חסר חיים, לדיבור שהוא אך ורק לבוש חיצוני, איזשהו סימן כלשהו, כן, כדי שמישהו יבין על איזה נושא אני מדבר, מה אני רוצה לרמוז לו. עם דיבור כזה אי אפשר לפנות ולדבר אל בורא העולם. דיבור כזה לא אנחנו מדברים אליו ולא הוא מדבר איתנו. כל מי שזה הדיבור שלו, דיבור כזה לא פונה לבורא העולם. עם דיבור כזה אי אפשר לא ללמוד תורה ולא להתפלל תפילה. כשעמדה מלכות יוון על עמך ישראל, להשכיחם תורתך, אז הפירוש, זה היה הדבר הראשון. זה היה הדבר הראשון. תרבות יוון מחייבת סילוק גמור של נבואה מהעולם. אין כזה דבר. הנבואה לדידם זה דמיון. זה דמיון. רחמנא יצילנו זה מין ממיני השיגעון. תירוף. דמיונות, מחלה. לנו זה עיקר הדיבור. רק מי שמדבר דיבורים כאלה נקרא מדבר. רק בזה מתקיים, ויהי האדם לנפש חיה, לרוח ממלא לו. זה נקרא דיבור. זה ולא שום דבר אחר. רק זה. דיבור שהוא או נבואה או בני נבואה. מובן, כמובן, כשעוקרים, עוקרים את המציאות הזאת שנקראת דיבור אמת. דיבור אמת, דיבור שהוא שורש המציאות. אנחנו הרי אומרים תמיד, לכן כל הדברים שבעולם נקראים דברים. רק זאת המציאות. המציאות כולה היא הכל בדברו. לעולם השם דברך ניצב בשמיים. זה נקרא דיבור, ואל דיבור כזה אנחנו צריכים להתחבר. אנחנו מתחברים לדיבורים האלה, שהדיבורים האלה הם המציאות עצמה. אבל כל מי שהדיבורים זה משהו של, כן, זה משהו של ריחוף, של נגיעה חיצונית בדברים, בלי שום שייכות, בלי שום חיבור, בלי שום. הדבר הזה לא נקרא דיבור, זה לא דיבור. דיבור זה נפש חיה, רוח ממלל. מדיבור חיצוני כזה לא נוצר שום דבר, לא יוצא שום דבר. זה דיבור שאין לו תולדות, אין לו תוצאות, אין לו המשך. זה דבר עקר. זה דבר חסר ערך. במילים אחרות, זה דברים בטלים. עכשיו, אם נרצה להתבונן, איך נחלצנו מזה? מה קרה? במה נחלצנו מזה? באיזה כוח? מה הביא? מה הביא אותנו לנצח את אותו ביטלו דתם? לנצח אותם פיזית, אלו היו הניסים של הניצחונות שבורא העולם נתן. כמו שכבר משה רבינו התפלל, ברך השם חילו, ופועל ידיו תרצה, מחץ מותניים כמה במשנאיו מין יקומו. אז כתוב שמשה רבינו התפלל, זה בברכה של שבט לוי, של הכהנים, על תומך ואורך לאיש חסידך. אז משה רבינו התפלל על י"ב בני חשמונאי ואלעזר, עליהם משה רבינו התפלל שהם עומדים נגד הרבבות של יוון. אז הוא התפלל עליהם. ברך השם חילו פה על ידיו תרצה. מחץ מותניים כמיו. אז אלו היו ניסים. אבל מה הייתה הנקודה שתקנה את לבטל דתם? מה החזיר אותנו בחזרה להתחבר למעמד הר סיני? מה החזיר אותנו בחזרה אחרי שפסקה נבואה מהעולם? מה החזיר אותנו בחזרה לדיבור של נבואה? חזרה להיות לא נביאים, אבל בני נביאים. המנורה במקדש. המנורה במקדש היא הדבר שעל ידו מתגלה אורה של תורה. הגמרא אומרת, על המנורה כתוב, מחוץ לפרוכת העדות יערוך אותו אהרון ובניו, מערב עד בוקר. המנורה נמצאת מחוץ לפרוכת העדות. זאת אומרת, והיא צריכה להאיר, והאור הזה זה מה שמאיר את מה שנמצא מעבר לפרוכת העדות. זאת אומרת, מה שנמצא לפנים, כך אומרת, הגמרא דורשת את הפסוקים. מה שנמצא לפנים מפרוכת העדות, זה נמצא בסתר. מי שמאיר את זה כלפי חוץ, כן. אותה אורה של תורה, הרוצה שיחכים ידרים, מנורה בדרום. כשאנחנו מתפללים, אנחנו מתפללים לכיוון בית המקדש. מי שרוצה להתפלל על חוכמה, צריך להדרים קצת. דהיינו, לכוון את עצמו לבית המקדש, אבל לחלקו הדרומי. כמו שכתוב בגמרא, מנורה בדרום. דהיינו, צריך להתפלל כנגד, כל תפילה היא כנגד המקדש. אבל תפילה על חוכמה צריכה להיות כנגד המנורה שבמקדש. מנורה בדרום. טרפון, כשהיה תלמיד חכם, כך כתוב בחז"ל, ברייתא בתוספתא, כשהיה תלמיד חכם, אומר לו דבר שמצא מאוד חן בעיניו, דבר שהתקבל על דעתו מאוד, אז הוא היה אומר כפתור ופרח. כפתור ופרח אלה הם הקישוטים של המנורה. זאת אומרת, דברי תורה, דברים של טעם, דברים שמתקבלים על הלב, כן? דברים מאירים בקיצור, אז הם אחד מאופני הגילוי של המנורה. כפתור ופרח. זה כתוב, הנציב אומר את זה, בפרשת המנורה, למדנו, כך הוא אומר, הלשון של הנציב, למדנו משיחתו של אביהם של ישראל. הוא השתמש במילה כפתור ופרח. היינו, זה אחד מהגילויים של היופי של המנורה. וזה נשאר ביטוי ידוע עד היום, כן. כמובן, הדבר הזה צריך להיות שייך רק לדברי תורה, כמובן. אורה של תורה, מאיר מזה. פתח פיך, כתוב בגמרא. פתח פיך ויעירו דבריך. מעשה באחד שנטמע בתומעה, שהיה נראה לו שהוא לא יכול לדבר דברי תורה. אז אמרו לו, פתח פיך ויעירו דבריך. אין דברי תורה מקבלים טומאה. דברי תורה לא נטמאים. על דברי תורה לא חלה טומאה. פתח פיך ויעירו דבריך. אנחנו לומדים מדברי הגמרא, שישנם דיבורים שהדיבורים האלה לא מגלים, כן. הדיבורים האלה, בדרך כלל דיבורים נשמעים על ידי האוזן. האוזן לא קולטת אור. אור, העין קולטת. אור זה דבר ששייך לראייה ולא לשמיעה. מה פירוש פתח פיך ויעירו דבריך? מה זה? מה זה פתח פיך ויעירו דבריך? איפה הם יעירו? פתיחת הפה, כן, היא פונה אל האוזן. והאוזן לא קולטת אור. כשם שהעין לא קולטת קול. כשכתוב פתח פיך ויעירו דבריך, פירוש הדברים, זה אומנם כך. אומנם כך, יש כאן. הגילוי של אותם דברים, גילוי של אותם דברים, הדברים האלה מתגלים, נתפסים. הם נתפסים התפיסה בהם היא תפיסה של אור. היינו, פירוש, הדברים, מה שאור עושה, מה שאור פועל, כל אחד יודע, כן. כשמישהו רוצה לומר למישהו דבר מסוים, אז הוא קלט את הדבר המסוים הזה. אבל אם מישהו אומר למישהו משהו, והדבר הזה מאיר, אז הדבר הזה מאיר את כל השטח. בתוך חדר חשוך. בתוך חדר חשוך. אז בן אדם צריך ללמוד מה נמצא פה, מה נמצא פה. לאט לאט, הוא לומד. הוא יודע שפה יש ארון, הוא יודע שפה יש כוך, הוא יודע שפה יש בור. את כל הדברים האלו הוא למד מתוך ניסיון, ולפעמים ניסיון קשה. הוא היה צריך לשבור רגל כדי לדעת שיש פה בור. אז כאן הוא שבר את הרגל, כאן הוא שבר את הראש, הוא יודע שיש כאן בליטה, וכאן קרה לו עוד משהו, וכאן הוא נחתך, וכאן הוא נחבל חבלה אחרת, וכאן הוא נתקר, וכאן זה, וכאן זה, אז ככה לאט לאט, הוא יודע את זה, ואת זה, ואת זה. אבל אם הוא היה מוצא את האפשרות להדליק את האור בחדר, אז הוא היה חוסך את כל הדברים האלה. אז האור הזה היה מגלה לו את הכל בבת אחת. כשאדם מדבר משהו מסוים, אז אם אותו משהו מסוים מגלה אך ורק את מה שהוא מגלה, אז זה נקרא שהדיבור הזה הוא דיבור בתוך מערכת חשוכה. ומה שהדיבור הזה מגלה, אז הוא מגלה אך ורק את עצמו, את מה שמונח בתוך הדיבור. פתח פיך ויעירו דבריך, הפירוש. קורה שאדם מדבר ו... הדברים האלה הם מאירים את כל השטח. יש כשמדברים דברי אמת, כשמדברים דברי תורה, כשמדברים דברים שהם יש בהם צד של אור, אז האור הזה מאיר את הדעת. על תינוק שהוא במאי אמו עובר, כתוב שמלמדים אותו כל התורה כולה. וכתוב נר דלוק על ראשו וצופה בו מסוף העולם ועד סופו. צריך להבין את מליצת דברי חז"ל. מה זאת אומרת נר דלוק על ראשו? נר דלוק על ראשו אז הוא לא רואה כלום. מי שרוצה לראות משהו עם נר, אז הוא צריך לשים את הנר על יד הדבר שאותו הוא רוצה לראות. אף פעם לא מדליקים את הנר בעיניים. את הנר צריך לשים במקום שאותו אתה רוצה לראות. שם תשים את הנר ואז תראה שם. הנר צריך להיות דלוק בכל מקומות העולם, כדי שאדם יוכל לראות מסוף העולם ועד סופו. איך בן אדם רואה מסוף העולם ועד סופו על ידי נר שדלוק על ראשו? לשון חכמים מרפא, לשון חכמים מלמד אותנו. שההערה נמצאת בדעת, ההערה לא נמצאת בדברים. אם אני רוצה להאיר את הדברים, אני צריך כל דבר ודבר להאיר לחוד. אבל אם האור נמצא בדעת, אם האור נמצא במקום הקליטה, במקום התפיסה, שם זה מואר, אז שם אני תופס את הכל. האור מגלה לי את הכל. המציאות כולה מתגלה באור. פתח פיך ויעירו דבריך. זהו האור. זה האור שנתגלה, והאור הזה, האור הזה. זהו המעין של הנבואה. אין. את הנבואה עצמה כבר אין לנו. הנבואה נסתלקה. אין יותר נבואה בעולם. כביכול בורא העולם לא מדבר יותר בעולם. נביאים אין יותר, אבל בני נביאים יש. והפירוש של בני נביאים זה הכוונה, אנחנו נמצאים בתוך מערכת, שהדיבור ששולט בה במערכת הזאת, זה דיבור שהוא תולדה של נבואה. זה דיבור של פתח פיך ויעירו דבריך. זה דיבור שמאיר את המציאות כולה. זה דיבור שמאיר את הדעת. התרבות שיוון השליטה בעולם זה דיבור כמו שכתוב, כמו שחזל דורשים על הפסוק, תוהו מלכות בבל, בוהו מלכות פרס ומדי, וחושך זו מלכות יוון שהחשיכה עיניהם של ישראל. מלכות יוון היא חושך. הדיבורים שלהם הם דיבורים של חשיכה. הדיבורים שלהם הם הצטמקו, הצטמצמו להיות גילוי של פרט אחד קטן. זה דבר שהוא ההפך מאור. אור מאיר שטח. זה נקרא חושך. בחושך אפשר גם לעמוד, אבל בחושך אתה עומד על כל פרט ופרט בפני עצמו. כשמדליקים אור, כשיש אור במקום, אני רואה את הכל. זה מה שקרה בניצחון על יוון. הניצחון על יוון, הניצחון הפיזי על יוון, לא היה שלם בלי הנס של אותו נס, שכשבאו לבית המקדש, הוא נקרא אורו של עולם. בית המקדש נקרא אורו של עולם. כך כתוב בגמרא, בבא בתרא, בדף ד', הוא קיבה אורו של עולם, אותו מלך שהרג את חכמי ישראל. אמרו לו, הוא קיבה, הורדוס, הוא קיבה אורו של עולם, ילך ויעסוק באורו של עולם. שנאמר, והלכו גויים לאורך ומלאכים לנוג עזרכך. בית המקדש נקרא אורו של עולם. כשנכנסים לאורו של עולם, ונעשה נס, נס, בעניין האור, זאת אומרת, באותה עבודה שעניינה, כן, העבודה הזאת, זאת עבודה שכל עניינה זה האור, ומה שהיא אומרת, כן, מה שהעבודה הזאת אומרת זה, מחוץ לפרוכת העדות, כן, זאת ההערה, אור התורה מתגלה פה. אורה של תורה, התורה אור מתגלה פה, על ידי המנורה. כשנעשה נס כזה בזמן הניצחון, אז הנס הזה מלמד. זה מה שלימד את אותם כהניך הקדושים, כמו שכתוב בה. אותם כהניך הקדושים למדו שכביכול בורא העולם הראה להם, הראה להם, לנו, הראה את הנס המיוחד באור, אז כאן הוא גילה להם, כן, כאן הוא גילה להם. המסירות הנפש שלכם הביאה לניצחון אמת על יוון. ניצחון אמיתי. זאת אומרת, כאן, כן, כביכול, אף על פי שהנבואה נתלה מאיתנו, אבל האור, האור, הפתח פיך ויעירו דבריך, נשאר בידי. זה נמצא איתנו. זהו הגילוי הנפלא, הנפלא, שבורא העולם גילה, ואותם חכמי ישראל, אותם בית דין של חשמונאי, אותם חכמי ישראל, הם ידעו היטב, הבינו היטב את מה שאומרים להם. הם הבינו שפה נתחדש משהו בעולם. פה נתגלה משהו שעד עכשיו לא היה גלוי. אותה מסירות נפש, אותה מסירות נפש. ואותו ניצחון שהם זכו לו על, כן. עם כל הניסים, הניסים הגלויים. מה שנגמר כאן זה הניצחון הפנימי, הניצחון העמוק. הניצחון, זה מה שנקרא, אותו ניצחון של אורה של תורה על החושך של יוון. הגילוי הגדול, הגילוי הגדול, הגדול באמת, שנתגלה אז. זה שנתגלה להם, וזה נשאר בידינו עד היום. הגילוי שנתגלה אז, אז הוא נתגלה בעצם כדבר שהוא באמת לא מתוך סדר העולם. נתגלה כאן משהו מהעתיד לבוא, נתגלה כאן משהו מהגאולה השלימה, חלק מהגאולה השלימה נתגלה פה. אנחנו אומרים בפיוט שכולם, כן, כולם אומרים אותו, הפיוט שנתחבר על ידי אחד מקדושי עליון, אנחנו אומרים לעת תכין מטבח מצר המנבח, אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח. זאת אומרת, מגלים לנו פה שהגאולה העתידה שאנחנו מחכים לה שתבוא בכל יום, הגאולה העתידה תהיה גמר של מה שהתחיל בגאולת יוון. אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח. אותה חנוכת מזבח כבר התחילה. החנוכת מזבח של עתיד כבר התחילה. נתגלה כאן משהו מאותה הערה שהיא ההערה שאנחנו מחכים לה שהיא תגיע. אותה הערה מהאור חדש על ציון תאיר. ואנחנו מתפללים ונזכה כולנו במהרה לאורו. זה מה שנתגלה. אבל הדבר הזה עוד פעם, הדבר הזה לא נמצא, הניצחון על יוון בפועל, הניצחון הפיזי, היה ונשאר. כי זהו, יוון איננה. יוון עצמה, ממלכת יוון איננה. החושך של יוון, הוא קיים, הוא נמצא לצערי. הוא לא סתם נמצא, אלא וימש חושך. הוא נמצא. הלוואי ואנחנו נהיה נמצאים, הלוואי והאור שלנו יימצא כמו שהחושך שלהם נמצא. הוא נמצא ונמצא מאוד. את האור צריכים להעלות, צריכים לטרוח, צריכים לגלות אותו. מה שנשתייר בידינו זה שזה בהישג יד. יש לנו אפשרות לגלות את זה, יש לנו אפשרות להגיע לזה. יש לנו אפשרות להגיע לאותה הערה. וההערה הזאת זאת הערה שהיא הערה מעין העתיד. ידוע מאוד, מפורסם, מה שכתוב ברוקח. במשך החנוכה אנחנו מדליקים, נרות המצווה הם 36 נרות, למד וב נרות. אז הוא אומר, אנחנו מדליקים למד וב נרות כנגד למד וב שעות ששימש האור הגנוז בשבעת ימי בראשית. ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור, וירא אלוקים את האור כי טוב, ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך. אז כתוב, וירא אלוקים את האור כי טוב, ואינו כדאי, כך מביא רש"י, זה כתוב בחז"ל, ואינו כדאי להשתמש בו רשעים. רשעים יורידו אותו, יתנפו אותו. יוציאו אותו לחולין. צריך לשמור עליו. זהו האור האמיתי. האור שמגלה את המציאות האמיתית. הוא חייב להיות שמור. אז כתוב שכביכול בורא העולם גנז אותו לצדיקים לעתיד לבוא. ומכיוון שאדם הראשון התחיל, יצירת האדם התחילה ביום ראשון בבוקר, אז 12 שעות של יום, סליחה, ביום שישי בבוקר, 12 שעות של יום שישי, וכל השבת כולה, זה למד וף שעות, 36 שעות. אז זה 36 שעות מתוך שבעת ימי בראשית, שגם האדם היה בעולם. כך שהיה מי שיכול להשתמש באור הגנוז. אז מכיוון שהאור הגנוז שימש למדווף שעות, לכן אנחנו חוזרים ומדליקים בכל שנה למדווף נרות. כנגד אותם למדווף שעות ששימש האור הגנוז. למדנו מדבריו, כן, של, כן, אחד מגדולי הקדמונים, קדושי עליון. אחד מאבותיהם של הראשונים. אלו דברי הרוקח, שכל דבריו הם דברי קבלה. אז הוא מלמד אותנו שהנרות האלה, הנרות הללו שאנו מדליקים, הנרות הללו הם ההערה שבוקעת מהם. זאת הערה מהעתיד. זאת הערה מאותה גניזה שכביכול בורא העולם גנז את האור לצדיקים לעתיד לבוא. זאת הערה שהיא לא נמצאת פה איתנו בעולם הזה. רק מכוח זאת ההערה אפשר היה לנצח את יוון. מי שמתחבר להערה הזאת שייך לניצחון על יוון. מי שלא מתחבר להערה הזאת, אז הוא נשאר בעולם. העולם... בעולם שלטת תרבות יוון. הרמז לעתיד לבוא, הרמז של לעתיד לבוא. זאת אומרת, רמז למצב שהוא לא המצב של העולם הזה. המצווה של הדלקת נרות, אנחנו נצטווינו, חז"ל, חכמים, ציוו אותנו. להדליק את הנרות בצורה כזאת, אנחנו מדליקים אותה בפתחי הבתים. זאת אומרת, מתוך רשות היחיד שלנו, אנחנו מאירים את רשות הרבים. זאת פעולה משונה ביותר. כן? זאת פעולה שהיא, בוודאי שהיא לא שייכת לעולם הזה. מה שאנחנו מתכוונים לפרסם בפעולה הזאת, זה לנו יש אור שהוא זה שיעיר את רשות הרבים. האור שלנו יעיר את רשות תרבות יוון נקראת חושך, משום שהיא לא מאירה את המציאות עצמה. היא מאירה את הנושא שמעניין אותי באותו רגע. ולפי דבריהם, מה שמעניין אותי כאן, כשאני נמצא פה, אז מעניין אותי מה שאני יכול להבין. אבל המציאות עצמה לא מוארת. המציאות עצמה לא יכולה להישאר בלי לפתור, או בלי להיכנס לשאלה, מאין באת או לאן אתה הולך. זאת שאלת השאלות של המציאות האמיתית. חושך פירושו, בחושך אני יכול לראות או לתפוס רק פרט. אם אני תופס פרט נוסף, אז זה עוד פעולה. באור אני תופס את הכל. אבל כאן אני צריך למשש וללמוד מניסיון, ואני לומד פרט אחרי פרט, וכל פרט אני לומד לחוד. כל דיבור, שהדיבור הזה אין בו את הפתח פיך ויעירו דבריך, אין בו את הגילוי של המציאות עצמה, המציאות עצמה, המציאות האמיתית, יש בו גילוי של אותו פרט שעליו אני רוצה לדבר בשנייה המסוימת הזאת. אחר כך אני אדבר על דבר אחר, ואז אני אדבר על משהו אחר. זה נקרא מצב של חושך. מצב של חושך זה נקרא שכל דיבור הוא פרט, פרט, דבר בפני עצמו. אין בו מה שיעיר את המציאות כולה. מה שנשאר בידינו, מה שנשאר בידינו, המצווה שנשארה בידינו, הנר מצווה שנשתייר בידינו, אותו נר מצווה שנשתייר בידינו, הנר הזה הוא בשבילנו הגילוי של כיוון שהנר הזה הוא נר של המנורה. הראשונים אומרים שאסור להשתמש לאורם של נרות חנוכה, כך כתוב ברן, מפני שעל ידי נס שנעשה במנורה תקנו אותם, לפי כך הסאום כנרות המנורה שאין משתמשים בהם כלל. זאת אומרת, כן, אנחנו מדליקים את נרות המנורה, אנחנו היום מדליקים הנרות שאנחנו מדליקים, אלה נרות המנורה. אלה נרות שיש בהם משהו מהתורה אור. משהו מהאור שמאיר את המציאות. אור שמאיר את המציאות, אז רואים, רואים. באור רואים. בחושך לא רואים. באור נראה הכל, כל השטח המואר. בחושך אני קולט פרט, ואם אני קולט עוד פרט, אז זאת קליטה אחרת. עוד פרט שלישי זה שוב קליטה אחרת. אין אפשרות לקלוט יחד הכל. יחד קולטים באור. מציאות שלימה קולטים באור. מה שמעניין אותנו זאת המציאות השלימה. אנחנו בתוך המציאות השלימה חיים, ולא בתוך פרטים. הפרטים לא מעניינים אותנו. מה לנו ולפרטים? הפרטים האלה הם בין כל וכל, הם לא נוגעים לנו כל כך. מה שנוגע לנו באמת, זה מה, מהי המציאות עצמה. מה אנחנו עושים פה? לשם מה אנחנו נמצאים פה? את יוון זה לא מעניין, כי אני לא יכול לדעת. אין לי מושג. בני אדם היו מאז ומעולם, ובני אדם יהיו לעולם ועד. זאת דעתם שלהם. ככה זה. זאת המציאות. זהו זה. אנחנו אבל יודעים לא כך. אנחנו יודעים שהמציאות נבראה כביכול על דיבורי העולם. אנחנו יודעים. אנחנו יודעים. אנחנו יודעים. אנחנו קיבלנו נבואה. אנחנו דיברנו כביכול עם בורי העולם. אנחנו שמענו. היינו במעמד הר סיני ושמענו את דבריו. בשבילנו המציאות היא לגמרי, לגמרי אחרת. אנחנו לא חיים, אנחנו ביוון לא חיים באותה מציאות. זה מה שמתברר בחנוכה. זה מה שמתברר במועד הזה. אנחנו חיים במערכת מציאות שהיא שונה לגמרי מהם. כן, זה מה שרצינו לבאר היום. השם יעזור לנו, שבמהרה בימינו נגמור בשיר מזמור, כשהבורא העולם יכין מטבח מצער המנבח. אז נגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח.